שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בזאת השם יתברך, פרשת השבוע הקרובה, פרשת ויחי. אנחנו נדבר היום על הלכות שקשורות לחיסון. יש בזה הרבה שאלות, הרבה פקפוקים. ננסה כמה שאפשר לדבר על הלכות שקשורות לחיסונים, על המשמעות שלהם. אבל לפני כן התחיל משהו בפרשת השבוע. אנחנו בפרשה הזאת קוראים גם על מחלה וגם על רופאים, על מחלה של יעקב. חכמנו אמרו, עד שלא בא אברהם, לא בא זקנה לעולם. זאת אומרת, אנשים לא הרגישו שהם הולכים לקראת סוף ימיהם. עד שלא בא יצחק, לא בא ייסורים לעולם. אצל יצחק אנחנו קוראים שותיכן עיניו. ומחלה מגיעה פעם ראשונה בעולם אצל יעקב. בעינינו מחלה, זקנה, ייסורים, זה דבר שלילי. תגיד, האבות הם אלה שחידשו את שלושת הדברים האלה? כן, האבות הם אלה שעוסקים בתיקון העולם, והדברים האלה שלושתם הם כנראה דברים שעוזרים לאדם לתקן את מעשיו. הזקנה, לתת לו לחשוב, לתקן, לא לרדוף כל הזמן אחרי תאוותיו, הייסורים עוזרים לו. אנחנו לא מחפשים לא את זה ולא את זה ולא את זה, אבל כך מלמדים חכמנו. יש גם רופאים אצלנו בפרשה, אבל הרופאים שבפרשה הם רופאים שחונטים את יעקב, לא רופאים שמרפאים. רופאים שמרפאים אנחנו מוצאים רק אצל חזקיהו, כתוב שמכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו, ויחי מחוליו, אז גם זכינו לרופאים שמרפאים. ברוך השם, אנחנו גם קוראים בתפילה שקדוש ברוך הוא בורא רפואות, יש את העניין של הרפואות, ואנחנו נביא כמה וכמה הלכות שקשורות בנושא הזה. אנחנו בעיקר עוסקים היום לא ברפואות, אלא דווקא בחיסונים. צריך לדעת שחיסונים הצילו בעולם, לפי מדדים שונים, עשרות מיליונים. עשרות מיליונים. יש גם חיסונים מאבעבועות, מטיפוס, מחולרה, משחפת, מאדמת, מצאבת, פוליו, שיתוק ילדים שגרם לחלק מהם גם כן לא עלינו מוות, והחיסונים האלה הצילו רבבות. במספרים זה כך, עד שמוצאו החיסונים, תמותת תינוקות הייתה בעולם כמעט 50% עד גיל 5, זה מספרים לא נתפסים בכלל, של תינוקות. היום זה 0.3 בישראל, שזה פשוט הצלה גדולה. אנחנו ברוך השם לא מכירים את השיתוק ילדים, אבל לפני, בקום המדינה, עוד הייתה המחלה הזאת קיימת, כואבת מאוד. זה נכון שיש בודדים שנפגעו מהחיסון עצמו, אבל הכלל הלכתי אומר שאתה לא קובע פסק הלכה לפי בודדים, אלא לפי הכלל. זה כמו שאתה אומר, יש תאונות, אבל אין הלכה שאומרת שאסור לנסוע באוטו. קורות תאונות. בדרך כלל הנסיעה היא זאת שעוזרת ומסייעת ומצילה ומאפשרת חיים לרבים. אז רק נדעת את המספר הזה. עוד מספר חשוב מאוד לדעת, תוחלת החיים היום בעולם היא בין 70 ל-80, בישראל היא למעלה מ-80, ולפני 100-150 שנה זה היה פחות מ-50, בין השאר זה בעיקר בזכות התרופות. כמובן, הקדוש ברוך הוא בורא רפואות, אבל הוא מעביר את הרפואות שלו דרך בני אדם. ממש כמו שהיה בחנוכה, הקדוש ברוך הוא נתת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. הקדוש ברוך הוא שהוא רב את ריבם ודן דינם של בני ישראל בחנוכה, הוא מבצע את הניסים שלו בידיים של בני אדם, ככה גם כן הנושא של רפואות, וכך כותב הבעל תפארת ישראל בפירוש המשנה על החיסונים, על החיסון של הבעבועות, הוא כותב על איך מתייחסים לאומות העולם, אנשים שהצילו חיים, הוא מתייחס לאותו רופא שהציל את פיתח את החיסון נגד הבעבועות, שכידוע מספרים שבה מגפה השחורה היא חיסלה שליש או חצי מאירופה, לא היו בדיוק כלים לדעת, וכמה אנשים היא הצילה אותם מימומים. אז הוא כותב, זה חסיד אומות העולם, שהציל את, שפיתח את, ה, את החיסון הזה. אז אנחנו נותן את השיעור הזה לרפואת כל החולים. רצון שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה ליצחק בן שולמית, בתוך כל שאר חולי ישראל, ולכל מי שכעת זוכר שם של חולה, שיזכיר את שמו, יהיה רצון שדברי התורה האלה יהיו לרפואת כולם. אבא עליו השלום, כמה פעמים הזכיר את הנושא של מה שנקרא רפואה המונעת, והזכיר את הפסוק שאומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז הוא אומר, אם כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז למה כי אני השם רופאיך? הרי לא צריך רופאים. אמר הרב, יש רופא שכשאדם חולה, אז הוא מרפא אותו. אז אדם צריך לשכב במיטה ולקחת תרופות ולהרגיש את הכאב הגדול, ואחר כך בא הרופא ומרפא אותו. אבל רופא יותר טוב ממנו, הוא זה שמדריך את האדם איך לא לחלות. מה שנקרא רפואה מונעת. וזה כל המחלה אשר שמתי במצרים לאשים עליך, כי אני השם רופא, זה רפואה מונעת. הרמב״ם בהלכות דעות מביא הרבה הלכות שקשורות לרפואה מונעת, שהכל בנוי על הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ככה התורה אומרת, והוא כותב, הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם, שהרי אי אפשר שידע, יבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לכן צריך אדם שירחיק את עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג את עצמו בדברים המברים והמחלימים. וכאן הוא מביא פרק שלם, פרק דלת בהלכות דעות, מה אדם צריך לעשות. לכן יש הדרכה של הרב אלישיב, זכרונו לברכה, שהוא אמר שחובה להורים לחסן את הילדים שלהם מפני מחלות, ואני מזכיר את דעתו של הרב אלישיב, כדי שנדע שלפעמים באים רבנים מאוד חשובים, מאוד מעורכים, שאומרים אולי כן, אולי לא, אז צריך לדעת שגדולי הרבנים בכל הדורות הם תמיד הדריכו כן ללכת לקחת רפואות וכן להתרפות ולא להימנע מזה, ואנחנו מיד נביא את המקורות, ולא להגיד הקדוש ברוך הוא גזר, אז מה אתה מתערב בדברים של הקדוש ברוך הוא? דעו לכם שזה מחשבה שהיא אסורה, יש לזה מקור בגמרא ומקור בראשונים ומקור בשולחן ערוך ומקור באחרונים ומקורות בכל המקומות, מה שנספיק נביא. אז כמובן המקור הראשון שכולם מזכירים זה מה שכתוב בתורה, ורפו ירפא, בגמרא תנא דבי רבי ישמעאל. מהפסוק הזה למד מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. זה שאומרים טוב, רשות, רשות אבל לא חובה. אומר השולחן ערוך, ניתנה התורה רשות לרופא לרפות, ומצווה היא, ובכלל פיקוח נפש הוא, ואם מונע עצמו, הרי זה שופך דמים. זאת אומרת, אל תחשוב שזה רשות, אני מחמיר ואני מעדר על עצמי ואני לא לוקח רופא. אומר, אם אדם לא לוקח תרופות, ואדם לא מתרפא, הרי הוא שופך דמים, הכוונה, את הדמים של עצמו, כי מי ירשה לך להרוג את עצמך? על זה נאמר, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מי שמסכן את החיים שלו. מי שאתה לא ברת את עצמך, אין לך רשות לסכן את עצמך. וכך כותב, שולחן ערוך קראתי לכם. והרמב״ם מביא בהלכות דעות, מה שכתוב בגמרא, אסור לאדם לגור בעיר שאין בה רופא. למרות שאדם יכול להגיד, אני בריא. אתה היום בריא, אתה יודע מה יהיה מחר. מקווה שלא תהיה, לא תהיה חולה לעולם. אבל ההלכה אומרת, תהיה חכם, עיניו בראשו, תסתכל קדימה. בני אדם, קורה שצריכים רופא פעם פה, פעם שם, אסור לאדם לגור בעיר שאין בה רופא, כי זה הלכה שאדם חייב להתרפות. יש כאלה שמקשים קושיה ממה שכתוב בספר דברי הימים על המלך עשה. המלך עשה היה אחד ממלכי יהודה. כתוב, ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את השם כי אם ברופאים, כי ברופאים. וכתוב שהוא מת מחוליו. לכאורה זה נראה כאילו או השם או רופאים, לא דרש את השם כי רופאים. אז על זה אמרו המפרשים, אפשר לצאת בצודות שהוא כותב, שאדם גם כשהוא הולך לרופא, הוא צריך לדעת להתפלל לפני שהוא נכנס. להתפלל, וכך כתוב בגמרא, ומיד נביא את זה, שהגמרא אומרת שאדם נכנס להקיז דם, או נכנס לרופא, הוא צריך להתפלל ולומר תפילה, ואם אתה לא זוכר את נוסח התפילה, זה לא משנה, תאמר את זה בשונך. אתה רופא כל בשר ומפליא לעשות, תרפא אותי. שלח את רפואתי ביד הרופא הזה, ביד החיסון הזה, ביד כל דבר, תתפלל. כתבנו זה נוסח תפילה, אבל זה לא נוסח מחייב. כל אחד צריך לדעת, אבל לפני שהוא נכנס, לא ישים את כל ביטחונו רק ברופאים, כמו שעשה, עשה, וזה לא עזר לו, כן? אלא צריך אדם לדעת, הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, והוא שלח את השליח הזה, הרופא הזה, או רופא ההוא, לא מהכל אדם זוכה להתרפות. יש מביאים מקור ממה שכותב, כותב את המשנה, במסכת פסחים, פרק ד', שישה דברים עשה חזקיהו מלך יהודה, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. הגמרא אומרת איזה דברים הודו לו, אחד מהם שהוא גנז ספר רפואות והודו לו. אז רואים, אתה רואה? הנה, חזקיהו גנז ספר רפואות. זאת אומרת, רפואות זה דבר שלילי. ועוד מביאים הוכחה מהרמב"ן שכתב שאין מעשה רפואות בבית הצדיקים. צדיקים הם על שחל בפת נדידרוך, תרמוס כפירות ענין, כיביך השוק ופליטאו, סגבי הקיידע שמי. הם לא צריכים, הם... הקדוש ברוך הוא מרפא אותם. אז כנגד זה, אמרנו קודם את השולחן ערוך, אני אביא לכם את הרמב״ם, כותב הרמב״ם, הספר הרפואות שגנז חזקיהו, זה לא ספר רפואות, מה שהיום לומדים בבית הספר לרפואה, אלא דברים שהתורה אסרה להתרפות בהם. ואני הרביתי לך דברים בזה העניין, לפי ששמעתי, אומר הרמב״ם, וכן פרשו לי, כי שלמה חיבר ספר רפואות שיחלה שום אדם, או יקרנו שום חולים מן החולים, וזה, שם יש ספר תרופות, איך רוקחים תרופות. הוא אומר, זה טעות, זה הפסד, זה שיגיון. איך ייחסו לחזקיהו מן היבלת, מה שאין ראוי לייחס כמוהו לרעועי ההמון. הוא אומר, איך יכול להיות שחזקיהו המלך יתאה בטעות כזאת שאדם פשוט לא יתאה בו? וכמו כן, לסיעתו שעודו לו. ולפי דעתם של אלה שמתנגדים לרפואה, דעתם הקל והמשובש, האדם כשירעב וילך אל הלחם ויוכל ממנו בלי ספק שיברים אותו חולי החזק, חולי הרעב. אז הוא אומר, אם אתה אומר שתרופה זה חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, גם אוכל. תגיד, תתפלל, ריבונו של עולם, תעשה אותי שבע. ריבונו של עולם, תחיה אותי גם בלי אוכל. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה מבין שזה לא נכון? למה התורה ציוותה ואמרה, ואספת דגניך ותירושך ויצריך? למה התורה לא אומרת דבר כזה? מה, וכי מי שעושה דבר כזה כבר נואש ולא ישען באלוהיו? נאמר להם, אוי השוטים, כאשר נודה להשם בעת האכילה שימציא לי מה שיסביע אותי ויסיר אהבתנותי ויחה ויתקיים, כמו שאתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא בברכת המזון. אתה לא אומר, אני חרשתי, אני זרעתי, אני עפיתי ובישלתי. אתה אומר, תודה רבה השם שהכנת לנו את האוכל, ובזכותו אני חי. כן, עודה לו שימציא לי תרופה, ירפא חולי כשיתרפא ממנו. אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה שמודרנה המציאו תרופה, שפייזר המציאו תרופה. עודה להשם שהמציא לתרופה, ירפא חולי כשיתרפא ממנו. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, במסכת פסחים, וכך גם נפסק בהלכה, כותב הטור, שלא יאמר הרופא, מה לי לצער הזה, שמת ונמצאתי אורג נפשות בשוגג. יכול אדם לומר, למה אני צריך להיות רופא? אני נכון, יש לי כישרון לרפות, ואני מבין בזה, אבל למה אני אתעסק? אני אתעסק בדברים אחרים. הרי אם אני אתעה, ואני אגרום חליל המוות, אז למה לי להתעסק בדבר הזה? אז הוא אומר את ההלכה, ורפו ירפא, מצווה עליך לרפות. זה לא רק רשות, אלא זה חובה. או, מביא שוב הטור, עוד דוגמה לשאלה, שלא יאמר אדם, למה אני מרפא? הקדוש ברוך הוא מוחץ, ואני ארפא. הקדוש ברוך הוא עשה את, את המחלה הזאת. אז אני צריך, אני אלך נגד הקדוש ברוך הוא? באה הלכה ואומרת, כן, ורפוא ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפות. ומצווה הוא בכלל פיקוח נפש, והזריז הרי זה משובח. ואם מונע עצמו, הרי זה שופך דמים. אז יגיד אדם, טוב, יש רופאים אחרים. אפילו יש לו מי שירפאנו, צריך אדם להתאמץ ולרפות, שלא מן הכל אדם זוכה להתרפות. זו הסיבה שגדולי רבותינו היו עוסקים ברפואה, וכמובן המפורסם שבכולם זה הרמב״ם בעצמו, מכיוון שזאת מצוות עשה של לא תעמוד על דם רעך. וכמו הלשון הזאת שאמרנו עכשיו, שהביא אותה הטור, כך פוסק השולחן ערוך ביורדי הסימן שין למדוו, וכותב שמה, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים. מה פירוש הזריז הרי זה משובח? אנחנו מבינים, מי שזריז לרפות, מי שזריז להציל, הרי זה משובח. השואל, מי שמטיל ספק, אומר, רגע, מי אמר שמותר בשבת, ומי אמר שמותר ביום הכיפורים, ומי אמר שמותר, אולי זה לא קשר, ומי אומר, אולי זה, אולי התרופה היא בשביל כסף, אולי התרופה היא קונספירציה, אולי התרופה היא, מעלה כל מיני ספקות, ומפיל כל מיני חששות, וגורם לאנשים, אפילו לחלק מהם, להימנע מלהתרפות. אז שימו לב, לשון השולחן ערוך, חמור מאוד, כן? השואל, הרי זה שופך דמים. הוא רק שואל, אומר, מי אמר? מי אמר? הרבנים הגדולים בדורנו פסקו שזה מצווה, והוא, הקטן, אומר, מי אמר? רק שואל. שימו לב ללשון הנוראה, שאומר פוסק השולחן ערוך, הרי זה שופך דמים. כך פוסק שולחן ערוך, סימן שכ"ח, על מי שבשבת שואל מי אמר שמותר. אני אספר לכם סיפור, מעשה שהיה איתי. אני זוכר שכשאשתי הייתה בהיריון, הרגיש עצירים, ולא היה ככה עצירים תקופים, אז התלבטנו אם ניסוע באוטו לבית חולים או ללכת ברגל, מכיוון שאנחנו גרנו במקום גבוה בעיר ובית חולים מקום נמוך, אמרנו, אני הולך ברגל. וככה עשינו, הלכנו ברגל לבית החולים, הגיע לבית החולים, ילדה, הכל היה בסדר. ואחרי שבת סיפרתי לאבא, עליו השלום, מה שעשינו. אמר לי, למה עשית ככה? אמרתי לו, שבת, אפשר להימנע מחילול שבת, למה? הוא אומר, זה טעות. טעות. זה לא ככה עושים. אישה בהיריון, ואם תקבל צירים בדרך, ואפילו את הבטוח שלו, אמרתי לו, היה לי פלאפון בכיס, הוא אומר, זה לא דרך נכונה. ילמדו ממך אחר כך, יחשבו שהרב, רק לאחרים מתיר, אבל לעצמו הוא מהדר ומחמיר. וזה לא טוב חינוכית לציבור, שהציבור יחשוב שאדם צריך להימנע. ואיפה המקור לזה? המקור מופיע בגמרא ביומא. יומא זה עיקר ההלכות שקשורות לנושא הזה, נמצאות במסכת יומא שעוסקת ביום הכיפורים. שם כתוב שכדי להציל נפשות, לרפות, אחיות, כן על זה הדרך, אין עושים דברים אלו לא על ידי נוכרים ולא על ידי קוטים. לא מחפשים גוי שיעשה, גוי של שבת. אלא על ידי גדולי ישראל. מחפשים את הרב הכי גדול, שהוא יעשה את זה. שהוא ייסע, הוא נהג באוטו. אני לא יודע, שפעם סיפרתי לכם, שפעם סיפר לי איזה חבר, קצין שהיה בצבא, שלפני מלחמת לבנון, הראשונה כמדומני זה היה, או השנייה, לא זוכר, השנייה. הוא סיפר לי שהם בדיוק סיימו מילואים, והוא חזר לירושלים, ובדיוק כולם אמרו להם ש... יש ספק, אולי עוד מעט יפתחו מלחמה, והוא קיבל הוראה לחזור לגבול הצפון. אמרו לו, בשבת אתה חוזר. והוא בא לשאול את הרב, האם לנסוע או לא לנסוע. אמר לו הרב, זאת אומרת, ודאי לנסוע, קיבלת הוראה, אתה קצין, זה החדים שלך, נסע. אז זה הספק, לא התחיל בך מלחמה, אז רק ספק אם יתחיל מלחמה. אתה גם אני קצת עייף, רק עכשיו חזרנו במילואים. אמר לו הרב, זה הבעיה? אני אנהג לך. הוא מסתכל עליו, אמרו לו, כך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שכשצריך לחלל שבת כדי להציל נפשות, לא מחפשים גוי של שבת, לא נוחרים ולא קוטים ולא קטנים ולא פה ולא שם, אלא על ידי גדולי ישראל. כך, שולחן, כך כתוב בגמרא, וכך גם פוסק השולחן ערוך. עושים את זה על ידי ישראלים גדולים ובני דת. והתם, כמה סיבות. קודם כל הוא אומר, אם אתה מרגיל את האנשים לחפש גויים, לפעמים אין גויים, ואז אנשים יגידו, טוב, אין גויים, אתם תמיד עושים על ידי גויים, אין פה גויים, אז אנחנו לא נציל נפשות, כדי שלא ייווצר חס ושלום פעם מציאות, שיתרגלו אנשים לחפש דווקא גויים שיעשו, אומרים לך, אל תחפש גויים, כדי שחלילה לא ייווצר המצב, שפעם אחרת ילמדו ממך ויחפשו גויים, ולא יהיה, אז לא יצילו. כך כותב הראש. יש שומרים, שלא יגידו אנשים שאסור בגלל פיקוח נפש לחלל שבת, ובפעם אחרת יתעצלו בדבר ומתוך כך לבוא ידי סכנה. זאת אומרת שאנשים רק יעשו את העבודה בחצי כוח, מכיוון שזה לא בדיוק מצווה, אז אני צריך, אולי צריך בשביל זה כפרה, כי חללתי שבת, אז הוא אומר שמה תצלו בדבר ומתוך כך יבוא לדי סכנה, או שמה יקלו בדבר ויבוא לחלל שבת במקום אחר. לכן ההלכה אומרת שעושים אותם על ידי גדולי ישראל. הגמרא אומרת, כשצריך להציל נפשות, לא מחפשים רב, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הכיצד ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה ומעלהו, והזריז הרי זה משובח, ואין צריך את רשות הבדין, אף על גב דקצה את קו, למרות שאתה נפל תינוק לים, אתה שולח רשת, תופס אותו, ויחד איתו תפסת 100 דגים. אין לך גם רווח אחר, אף על פי כן תעשה את זה, למרות שיש לך רווח אחר, כן? וכן מביאה הגמרא דוגמה, כל מיני דברים שיש לאדם רווח אחר, וגם יותר מזה, כתוב, אם חולי שיש בסכנה, שעמדו אותו שצריך 8 ימים לרפות אותו. אז אפשר שהשמונה ימים יהיו מיום שלישי עד יום שלישי שאחריו. יש שבת אחת יחללו אותו, או משבת עד שבת שאחריו. שתי שבתות יחללו אותו. אז לא דוחים, אין אומרים להמתין עד הלילה ונמצא שלא יחלל עבד השבת אחת. אלא יעשהו מיד, אף על פי שמחללים עליו שתי שבתות, כי לא דוחים פיקוח נפש. אז הזכרנו מקודם שעשה, כשעשה התרפא בחוליו ברגליו, אז לא שאל בהשם, אלא ברופאים. נכון? וזה הבעיה כשאדם מתרפא ושם אמונו יותר מדי ברופאים. אז לא אומרים, הטוב שברופאים לגיהנום. למה הטוב שברופאים לגיהנום? כי יש כאלה שחושבים את הכי טוב, חושבים לא, זה לא ככה. אתה עשית השתדלות שלך, לחפש את כמובן את הרופא הטוב ביותר וכו'. אבל אל תחשוב שהרפואה בידיים שלו. וכך כתוב בגמרא, אמר רב אחא, הנכנס להקיז דם אומר, יהי רצון מלפניך שיהיה עסק זה לי לרפואה. ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה, ורפואתך אמת. כך כותב הגמרא, רבי אחא בגמרא, והוא מוסיף ואומר, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפות, זאת אומרת, אלא לבקש רחמים. ובא ואומר לו, אל תגיד דבר כזה. מה זה? אל תגיד לפי שאין דרכן של בני אדם לרפות. כן דרכן של בני אדם לרפות. הוא מביא את הגמרא של תנא דבי רבי ישמעאל דרפו ירפא, שניתנה רשות לרופא לרפות, ומכאן הרב אליהו, אבא שלום תמיד היה לוקח, אני זוכר אפילו להדפיס פעם, כמה פתקאות כאלה שכתוב בהלכה הזאת. הנכנס להקיז דם, אומר ירצון לפניך, שיהיה עסק זה לי לרפואה. אתה לוקח כדור אקמול. לפני שאתה לוקח אותו, הרי לא מברכים על כדור אקמול, נכון? למה כן אותם? אתה אומר, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שיהיה כדור זה לי לרפואה. אתה הולך לקבל חיסון, יהי רצון לפניך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שיהיה חיסון זה לי לרפואה, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת. כך צריך לומר, ושוב, אם אתם לא זוכרים את הנוסח הזה, תגידו כל נוסח אחר, מה שראוי. יש כאלה אומרים, רגע, כתוב על רבי נחמן, שרבי נחמן לא לקח תרופות. אז זה נכון, גם רבי יוסף כתוב שלא לקח תרופות. כי רבי יוסף, 22 שנים לא קרא אופנה לביתה. למה? מכיוון שמלאכי עליון, לא מדברים עליהם. לא מדברים על מלאכי עליון. ההלכה, שולחן ערוך, רמב״ם, טור. נראה לכם תכף עוד את כל מה שנספיק, כל הפוסקים שאומרים כמה הדבר הזה חמור. כמה הדבר הזה חמור, כן? נראה לכם, כתוב, פשוט הרשב"א שהוא מביא על מגפות שהיו בימיהם, על רבנו ניסים, שברח מהמגפה, כן? ובשולחן ערוך כתוב כמה אדם צריך להיזהר, לא להידבק, כן? כמה, כן, גם הדבר הזה, ההדבקה, אומרת הגמרא, צריך אדם להיזהר שלא ייתן מעות בתוך פיו, שמש עליהם רוק יבש ומוקה שכין, שלא ידבק מהשכין, וכן על זה הדרך שזה ממצורה ודברים אחרים. וכן אומר הרמה, יש להיזהר מכל הדברים המביאים מדי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא. ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור. עד כדי כך. ככה חכמים הזהירו, וכל מיני רשימות ארוכות של דברים שזהירים, עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשיש דבר בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר, ולא בסופו, כך כתוב בתשובות המעריל. ואסור לסמוך על הנס או לסכן נפשו. אדם יגיד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אסור לסמוך על הנס ולסכן נפשו, אומר הרמה. אתה יותר גדול מהרמה? מי יותר גדול מהרמה? מי יותר גדול מהרמב״ם? מי יותר גדול משולחן ערוך? מי? מי זה החכם הגדול הזה שהוא... מי זה? כן? ויש כאלה אומרים, טוב, הכל בידי השמיים, חוץ מיראת שמיים. אז זה לא נכון. אסור אדם לשמור על סמוך הנס, והגמרא אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. שנאמר, צינים פחים בדרך היקש. מה הפירוש? אדם הולך בלי סוודר ברחוב ומתקרר וקש לחום. אומר, הכל בידי השמיים. הכל בידי השמיים, אתה השם. הלכת בלי סוודר. הגמרא אומרת את זה. מה, אתה יותר חכם מהגמרא? הגמרא בעצמה אומרת, הכל בידי השמיים, חוץ ממה שאתה עושה לעצמך. אדם מסתכן, נוסע יותר מהירות, מתנגש, אומר, הכל בידי השמיים. מה הכל בידי השמיים? סת אמר, הכל בידי השמיים. ועל פי הלכה, מי שעשו דברים כאלה, אין, לא יכול להגיד... והגמרא אומרת, לא עומדים במקום סכנה, שמה לא עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנקים מזכויותיו. אדם גם ינצל, נקו מזכויותיך, למה אתה מסתכם בדבר הזה? וכך מביא הסמג, שהיו עושים מחיצה למצורעים בבית כנסת גבוה, ברוחב 4 אמות. והגמרא אומרת, כשיש דבר בעיר, כנס רגליך, ורבה בעידן ריתך, סגר קווה, כשהיה מחלות, היה סוגר את החלונות, שלא ידבק, כן? וכן על זה הדרך, ולכן גם זה אפילו פסוק מפורש, שהיו 4 מצורעים, התורה אומרת, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ואומר הרמב"ן, כי הכהנים בראותם הטמאים יכריחום להיסגר ולהיטהר, ולכן 4 המצורעים, הם היו הולכים ונסגרים מחוץ לשומרון, ישבו פתח השער, אז אנחנו רואים שזה בתורה, בנביאים, בכתובים, מה צריך יותר מזה, כן? שולחן ערוך, הרמה, וכותב החסד לאלפים, יש לברוח מן העיר כשיש דבר בעיר חיית הדבר, וכן היית בזוהר הקדוש, ארום רעה רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו, כן? אלה שלא נזרים, אומר להם הזוהר הקדוש, פתאים, פתאים עברו ונענשו, כן? למה? כי הם עברו על מה שכתוב בתורה ונשמרתם עוד נשותיכם. ומי שלא שמר על ההלכה הזאת, בגלל זה הוא נענש. ואומר המגן אברהם, כן? מביא בשם אשלה. כותב המגן אברהם בסימן תקוף עין וב. כתב אשלה הקדוש, אשלה הקדוש, שכל אחד יבריח בניו מן העיר בעת הזאת, ואם לא עשו כן חייבים בנפשותם. אם אדם סיכן את הילדים שלו ממגפה ולא עשה מה שצריך לעשות, חייבים בנפשתם. וכך הוא מביא בדרכי תשובה, בסימן קופת זין, מביא את אותו השלה, כשיש מכת הבעבות קטנות בין התינוקות הנקרא וכולי, ואין נזהרים התינוקות לברוח ולוצא מן העיר שמתידים תן את הדין על אותם מנקי שדיים שלא חטאו, שלא חשו אבותם להבריחם. זאת אומרת, אדם לא יכול להיות צדיק על חשבון הילדים שלו. זה דבר שמאוד חשוב להזכיר אותו. אז יש, אומרים, טוב, כבוד הרב, יש רופאים אחרים, יש רופאים אומרים שזה מסוכן, יש רופאים שזה, שהחיסון הוא מסוכן, שלא בדקו אותו מספיק, יש רופאים שאומרים שזה בכלל קונספירציה, יש רופאים שזה שפעת עם יחסי ציבור. אז צריך לדעת, דבר מאוד משמעותי. קודם כל, בעולם זה מגפה כבדה, כבדה מאוד. אני שמעתי, ראיתי, צילום של הנשיא של איראן, רוחני, שאמר לפני כחודש, אולי יותר, שבאיראן נדבקו 25 מיליון, 25 מיליון. ולפי האחוזים של אנשים שנפטרים מדבר כזה, אז מדובר במיליונים, בוודאי, אם אין מקום, אין בית החולים שיכולים לטפל בזה. אז באמת יש תמונות, אני ראיתי תמונות של קברי המונים ענקיים באיראן. סיפר לי גם חבר שגר במקסיקו, וגם שם הרפואה שם היא לא כמו בישראל, היא לא כמו במדינות המפותחות. הוא אומר לי, זה פשוט קטסטרופה. קטסטרופה. אתה יכול ללכת בעיר ולראות אנשים בקרטונים, בחוץ, עד שכל השירותי, מה שנקרא חברה קדישה שלהם, ידיהם עמוסות. סיפרו לחברים שגרים בארצות הברית, השם ירחם, איזה... אין דבר כזה, זה לא שפעת עם יחסי ציבור. מי שאומר דבר כזה, לפי לשון השולחן ערוך, שופך דמים. מי שמפיל לב אנשים להתרפות, כך כותב השולחן ערוך, השם ירחם. מי יכול? מה, אתה יכול לעמוד בשולחן ערוך? מי אתה שתעמוד בשולחן ערוך? מי הוא האדם הזה שמרגיש מספיק חזק לעמוד בשולחן ערוך? כן, צריך לדעת את זה. זה בעולם זה מגפה נוראה. נכון, ברוך השם בישראל, בגלל כל אמצעי הזהירות, שאנשים לפעמים מקטרים עליהם, וצריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תודה, תודה, תודה לכל המנהיגים שעשו את הסגרים ואת המסכות ואת כל מה שהם עשו, כי זה מה שמציל חיים. אפילו אם שלמו בסוף על זה מחיר יקר ויש נגדם הפגנות וכו'. צריך לדעת, להגיד להם תודה רבה. יש לנו מנהיגים אחראיים. אני אומר את זה, זה לא פוליטיקה. זה חיים, לא משחקים בשביל פוליטיקה. זה חיים, זה חיים, וברוך השם, ברוך השם, מדינת ישראל שלמה מחיר יקר, אולי יותר מכל מדינה אחרת, גם להביא לפה את החיסונים, וגם לפגוע בכלכלה, ולפגוע... ובסופו של דבר, ורפו ירפא, כן? זה דבר שצריך לזכור אותו. אז כתוב, טוב, אבל יש רופאים אחרים. אומר השולחן ערוך, מופיע את זה גם בהלכות שבת, וגם בהלכות יום כיפור. אם רופא אחד אומר שצריך, ורופא אחר אומר אינו צריך, מחללים את השבת. ומחללים את יום כיפור, ונוסעים ביום כיפור. ואומר המגן אברהם, כופים את הבן אדם. כופים את הבן אדם. אם החולה לא רוצה לקחת, כופים אותו. שזה כמו אדם שמתאבד, שמונעים אינו להתאבד. אז אני לא יודע אם על חיסון אומר דבר כזה. אבל המגן אברהם כותב את זה על אדם שלא רוצה להתרפות. כופים אותו. במיוחד במגפות. שמי שלא מתחסן, הוא יכול לגרום לאחרים להידבק. אתה, אדם לא רוצה להתחסן, הוא שותה. מסכן את החיים שלו. אבל אם הוא ידבק, הוא יכול להדביק אנשים אחרים. במיוחד אם הוא לא זהיר. במיוחד אם הוא לא זהיר. כן? ולכן, בימי קדם, היו מבודדים את החולים. אמרנו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. כי הם מדבקים. אז אם אדם אומר, לא, אין מגפה. אני מעריתי אנשים, אומרים, אין מגפה. אתה אומר, אין מגפה. אתה, לעצמך, לפי המגן אברהם, לא יכול לומר דבר כזה. כופים עליך. מה אתה מבין? מה אתה שמעת, קראת איזה מאמר, שמעת איזה ליצנים מדברים, מאיפה אתה יודע? אפילו שמעת חכמים מדברים. אבל איך אתה יודע? גדולי הרופאים וגדולי הרבנים וגדולי המוסדות הכי אחראיים בעולם שמוכח, מוכח ההצלחה שלהם, מוכח במספרים. אומרים אחרת, אז אין דבר כזה. הלכה אומרת, יש רופא אומר ככה, יש רופא אומר ככה, אתה עושה את מה שצריך לעשות, ולא מעלה כל מיני ספקות. העלאת הספקות היא דבר חמור ביותר. ויותר מזה, כתוב בשולחן ערוך, שמתרפאים באיסורים. מה זאת אומרת? כתוב שבגמרא כתוב שלפעמים מאכילים אדם מחצר כבד של כלב. כלב זה טרף, אבל אם זה מה שמרפא, מרפא, כן? אומר השולחן ערוך, בשאר איסורים מתרפאים במקום הסכנה אפילו דרך הנעתם. יורדי הסימן קוף נון ה. ושלא במקום סכנה, כדרך הנעתם אסור. שלא כדרך הנעתם מותר. חוץ מכלי הקרם, בשר וחלב, שאפילו שלא כדרך הנעתם, אלא במקום סכנה. זאת אומרת, במקום סכנה מותר אפילו בשר וחלב. כן, ככה הלכה. ככה הלכה. ואומר הרמה שכל איסורי הנאה מדרבנן מותר, אפילו חולה שאין בו סכנה. זאת אומרת, תראה כמה חכמים שבדרך כלל נזהרו מכל נדנוד של בשר וחלב. נזהרו ששעות ולהרחיק, ושם נשאר אדם בשיניים וכל דבר אחר, ונותן טעם, נותן טעם בבליעת הסירים ומכסים ועדים ו... כמה הלכות יש לנו על בשר וחלב, כמה זהירות יש על כל איסורים, כמה הלכות בשולחן ערוך, איזה במה מותרת, איזה במה לא מותרת, הלכות שחיטה, כמה הלכות בקשרות. כשזה מגיע לסכנה, אדם מתרפא גם ממאכלות אסורות. הכל, מכל דבר. מכל דבר, למה? כי התורה אמרה, ורפו ירפא. והקדוש, והתורה אומרת, ונשמרתם מאוד בנפשותיכם. וככה הדבר הזה צריכים איתו להיזהר. יש אנשים שאומרים שהחיסון הזה לא נבדק. אז צריך לדעת קודם כל שזה לא נכון. זו אמירה שאין לה כיסוי. החיסון הזה נבדק כמו שצריך. אני לא הייתי צריך אפילו להתייחס לזה, כי כמו שאמרנו מקודם, הרבנים הגדולים אומרים ככה, אז כך צריך לעשות. אבל להסביר, לקרב לראש. כן? החיסון הזה נבדק על, 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 על מיליוני אנשים. והמדינה חיסנה קודם כל את הרופאים, שהם האנשים הכי חשובים. אם, לא, אם הרופאים ימותו, אז מה יקרה למדינה? ואת הקצינים הבכירים, ואת אותם חיסנו ראשונים. אז נכון שיש כאלה שלא לא מתחסנים. זה אחוז מזערי באוכלוסייה. אבל הגופים האחראיים, ה-PDA ואחרים, שהם אלה שאמונים על בדיקות כל התרופות בעולם, הם אלה שאומרים שהדבר הזה כמו שצריך. אז נכון, ברוך השם, עשו את זה בצורה מהירה. אז עשו את זה בצורה מהירה, זה רק סיבה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שלא נסחבנו עם, עם המגפה הזאת שנים ארוכות, כמו שהיה בימי קדם. אני רוצה לומר לכם, לספר לכם, שפעם אחת אני זוכר, זו תמונה שחרוטה מול עיניי, על זוג הורים שהיה להם ילד בן 5 שלא עלינו הביאו אותו לבית קברות, כי הם לא חיסנו את הילדים שלהם, לא חיסנו אותם. מישהו אמר לאמא, לא צריך וזה, זה קונספירציה, זה בלגץ, כל מיני דברים כאלה. והיא חשבה שהיא עושה טובה, ולא לקחה את הבן שלו לחיסונים. והוא נדבק, ולא עליכם נפטר מן העולם. ואני הייתי שם בהלוויה, וכאב לי הלב. כאב לי הלב, ואני רק שואל את עצמי, מה תגיד אותה אישה שאמרה לאמא לא לחסן את הבן שלה? שאמרה לה, זה דביקות בקדוש ברוך הוא, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. על זה נאמר, לא עם הארץ חסיד. אתה רוצה את חסיד? מתוך טיפשות? מתוך חוסר הבנה, תראה את כל הפוסקי, כל גדולי ישראל. כל מי הגמרא, מי המשנה, מי הפסוקים. כל גדולי ישראל הכי ענקיים שאנחנו מכירים. אמרו ככה לעשות. אז אתה נהיה חסיד יותר מכולם. אתה אומר לעצמך, אני כמו רבי נחמן. מי אתה? אתה כמו רבי נחמן. הרן מספר שהוא ברח פני הדבר. אתה אומר, אתה יותר ממנו. וצריך לדעת שרק להפיץ את השמועות האלה, מישהו קיבל איזו הודעה וממשיך ומעביר אותה הלאה, עצם הפצת השמועות האלה היא דבר מאוד חמור. כי כשאדם מפיץ את השמועות האלה, אז בסופו של דבר אנשים הכי לומדים ממנו, ועושים מה שעושים. הדבר הזה הוא מסוכן. ולכן, ההלכה אומרת שרופאים שמצילים חיים, הם עושים את הגדולה שבמצוות. הגדולה שבמצוות. ואני אספר לכם שלא פעם אני נשאל על ידי רופאים או על ידי אחיות, כמה הם צריכים להסתכן בשביל להציל. במיוחד אלה שעובדים במחלקות הקורונה, שהם רק בשביל להיכנס לתוך המחלקה צריכים לבוש מיוחד, והם עובדים שעות על הרגליים. והרופאים האלה פשוט קורסים, קורסים על הרגליים, קורסים על הרגליים מרוב עומס של עבודה. ויש אנשים יושבים בביתם על קורסה ומוציאים אליהם שם רע. כאילו יש פה איזה קונספירציה. זה פשוט כפיות טובה, פשוט כפיות טובה. אסור לאדם להיות כפוי טובה. במקום שיגיד כל יום תודה רבה, שהקדוש ברוך הוא בורא רפואות ביד הרופאים, הוא אומר דברים כאלה. וכמה וכמה רופאים שילמו בחייהם על הדבר הזה. וכמה, אני אספר לכם סיפור, שבא לה איזה אחות אחת ואומרת לי שהיא צריכה לעבוד במחלקת קורונה, וההורים שלה הם מבוגרים. בגלל שהיא עובדת במחלקת קורונה, ונחשפת בצורה מאוד אינטנסיבית לחולים ולנגיף הזה, אז היא לא יכולה ללכת לבקר את ההורים שלה. שאלה אותי, מה יותר חשוב? כיבוד הורים או להציל חיים? אמרתי לה, להציל חיים? אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש. ככה הלכה. אין דבר שעומד לפני פיקוח נפש. אפילו על ספק ספקה. אפילו דבר שבאיסור לא היינו חושבים לו, חוששים יותר לספק סכנה מספק איסור. כתוב שאם אדם, אמרו לו שיש מפולת ויש אולי מישהו מתחת למפולת, כן, ספק יהודי, ספק גוי, ספק חי, ספק לא חי, מחללים שבת, מפנים את המפולת, אפילו כמה טרקטורים וכמה סעיות וכמה מנופים וכמה, על ספק אם ימצאו אדם חי, וספק אם החי זה יהודי, כל זה עושים בשביל להציל, ובאמת עושים את זה גם בשביל גוי. זה דבר מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. זה לא אומר שמבטלים את השבת בגלל זה. וזו הייתה שאלה גדולה, אם מחסנים בשבת או לא מחסנים בשבת. אז אם אדם הוא חולה שיש בו סכנה, אז ודאי שהוא מקבל כל התרופות שבעולם גם בשבת. איך כותב הרמב״ם, שבת היא ככל לכל דבריה. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אם יש להם צורך לנסוע בשבת לבית חולים, איך הם ייסעו? אז אני אומר להם תמיד, הכי מהר, קודם כל, בדרך הכי מהירה שאפשר. אם יש אמבולנס, מה טוב? ואם יש לך רכב פרטי ועד שהאמבולנס יגיע כך זמן, סע באוטו הפרטי שלך. אמרו לי, ואיך אני אלחץ על הברקס, ידלק אור מאחורה? זה לא עניינך, שבת ככל לכל דבר. ואיך אני אחבב, אני אשאיר את האוטו דלוק בחניה? מה פתאום? לא משאיר, אתה מחבא את האוטו כרגיל, נוסע כרגיל, עוצר ברמזור כרגיל, עושה וינקר כרגיל, הכל אתה עושה. כרגיל. אתה לא לוקח סיכון, אתה לא עוצר, אתה לא נוסע בעד על כלום, אתה לא אמבולנס. אלא אם כן, זה משהו אחר, אתה צריך לנסוע כמו אמבולנס, להגיע במהירות, אישה עם צירים, כל דקה. אבל בדרך כלל, אתה נוסע באופן שלא מסכן חיים. אתה לא יכול להשאיר אוטו דלוק בחניון, יבוא ילד ייסע איתו, יעשה תקלה מה? על מי החיים של הילד הזה? אתה מחבא את האוטו, אתה לא מחפש איזה גוי שלך, אתה מחבא בעצמך. הרמב״ם אומר, שבת היא ככל לכל דבריו לצורך פיקוח נפש. אז נכון שאנחנו, זה לא בדיוק, יש את חויה ואוטרה, אנחנו לא נכנסים לשיקול הזה של אם אפשר, בלי חילול שבת, אז כבר ראינו שמשתדלים. אבל צריך לדעת את הכלל הזה, הכלל הוא שאדם לא מסכן, וגם הלכה אומרת שאלה שיוצאים להציל חוזרים למקומם. זאת אומרת, אני אספר לכם סיפור, אנחנו פעם ישבנו בדיון על כל הצוותים של מדה, עם כמה גדולי הרבנים והרופאים, והתייעצנו עם גדולי החכמים. מה לעשות כאשר צוות יוצא להציל, קורא ומקבל קריאה ומגיע לאיזה מקום, האם יכול לחזור לבית או לא? אני זוכר שאנחנו ישבנו עם גדולי רבני בני ברק, מהבית דין של הרב אוזנר. שאלנו אותם, מה אתם עושים? מה עושה הצלה בני ברק, שהיא נסמכת על פסקי ההלכה שלכם? האם הם חוזרים למקומם או לא? ואמרו לי, בוודאי שהם חוזרים למקומם. אמרו לי, הסבירו לנו, דבר מאוד פשוט, אבל אני רק מסביר אותו בשביל שנבין את גדרי ההלכה. אומר, יודע, יושב אדם בסעודת שבת עם אשתו וילדיו, מקבל קריאה בביפר, יש תאונה מרחק 10 קילומטר מהבית שלך. הוא מיד אומר שלום לכולם, לובש את הווסט שלו, נוסע עם הרכב עם האופנוע, מגיע למקום ועושה מה שצריך לעשות. נו, האם הוא יכול לחזור לבית? אם תגיד לו תישאר במקום, אתה יכול להכנס לזה בכנסת, תישב. אז פעם הבאה, הוא יהיה בשבת קריאה, יגיד מה, אני אלך עכשיו, אני אפסיד כל השבת. אשתי לא תראה אותי כל השבת, ידים לא, אומר, מספיק שהוא יתעכב דקה אחת, בספק כן או לא, הוא יכול להרוג בן אדם. על הדקה הזאת, שאולי הוא, על השנייה הזאת, שאולי הוא יתעכב, כן, לא, אולי לא צריך אותי, כן, עלול מישהו לשלם בחייו, לכן התירו לו לחזור עד לבית שלו. כך אמרנו, נמח גדולי המחמירים מבני ברק, וכך גם הלכה, אבא עליו שלום היה פוסק, גם לאחיות, גם לרופאים, לחזור לבית. לחזור לבית, כי סוף, אז זה נאמר, התירו סופם משום תחילתם. אתה מתיר לו בסוף לחזור לביתו, כדי שבפעם הבאה הוא ילך. כי אם לא תתיר לו לחזור לבית, ותקשה עליו, אז אגיד, אתה יודע, למה אני אלך להיות רופא? למה אני אלך להיות אחות? אני אלך להיות מהנדס, אני אלך לכל עבודה אחרת, אני באופן הזה גם לא אפסיד את השבתות. גם ככה הוא משלם הרבה בשבתות, בגלל שהם עושים משמרות בשבת. גם ככה הם נוסעים ביום כיפור. גם ככה, אז הוא אומר, מה, גם תגיד לו לא לחזור? בגלל שתגיד לו לאדם לא לחזור. הוא יגיד לאדם, מה לי ולצרה הזאת? לכן ראינו שזה מצווה וחובה. ואני אומר את הדברים האלה במיוחד בתקופה הזאת, שבתקופה הזאת אנחנו... ישראל נמצאת במבצע חיסון, והיא מתגייסת בכל כוחה בשביל לחסן. ואם אדם לא מחסן, הוא חלילה הופך להיות רודף, פשוט רודף. אני לא אומר רודף את זה במובן ההלכתי עם כל החומרות של המילה רודף. כן, אבל בסופו של דבר זה חיסון סביבתי, זה לא רק חיסון אישי. בסופו של דבר זה יוצר סביבה. בגלל שזה דבר סביבתי, שזה מדבק וזה הופך להיות... אז לכן היו נוהגים בימי קדם לעשות סגרים. יש סיפור שהיה פעם בקבר הרשב"י, שבזמן הטורקים, הם חשבו שיש ילד אחד חולה בחולרה, הם סגרו את כל אלה שהיו בל"ג בעומר ברשב"י באותה שנה, לא, אף אחד לא נכנס ולא יוצא. למה? שמה מישהו נדבק שלא... יצא משם וידביק עיר אחרת וככה המחלה תתפשט. זאת אומרת, הם הבינו את המושג של דיבור, שזה מדבק, וכמה שזה בסופו של דבר לא קשור, אחד זה קשור לקהילה. כל שכן במקרה הזה, שאנחנו מדברים על מציאות שבה מדינת ישראל נכנס כעת לסגר שלישי, בגלל שאנשים לא נזרו, בגלל שאנשים זלזלו, בגלל שאנשים אמרו, שמעתי, קראתי, סיפרו לי, דוד שלי סיפר לי, יש איזה אחד שהוא פרמדיק, אמר לי כך וכך, כל אחד מחפש קולות לעצמו, והתוצאה היא שמדינת ישראל סגר שלישי. ויש הרבה שאלות הלכתיות שאנחנו נשאלים, מה הדין אם אדם הדביק את חברו, וחברו נכנס לבידוד, האם הוא יכול לתבוע אותו תביעה ממונית, על כך שבגללו הוא היה בבידוד? זו שאלה מאוד חשובה. אדם גרם לחברו, הפסד ימי עבודה. כל שכן וכל שכן אם אדם גרם לחברו להיות חולה, נדבק. ואדם סבל שבועיים, שלושה, עד שהוא עברי, ואחרי שהוא עברי, עוד הוא סובל. האם הוא יכול לתבוע את חברו על כך שהוא ידביק אותו? שבגללו הוא היה חולה תקופה ארוכה, ואני פגשתי אנשים שעברו את המחלה הזאת. אז נכון, יש כאלה שעברו אותה בצורה קלה, אבל יש כאלה שעברו אותה בצורה קשה. אני מכיר אנשים שגם אחרי שהם הבריאו, הם כאבו עצמותיהם, לא אחד ולא שניים. על פי הלכה, בוא נאמר, ודאי בדיני שמיים, זה שהדביק, צריך לפצות את החולה, את מי שהוא הדביק אותו. וזה לא פשוט. לשלם לו שבט, ריפוי, צער, ואם גרם לו נזק, אז גם נזק. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. ומה זה שמנעת אמנות תפילות במניין? איך תשלם לו את זה? זה לא פשוט הדברים האלה. הדברים האלה הם יכולים לגרום הרבה הרבה, הרבה הרבה נזק. ואנחנו מזכירים את כל הדברים האלה כדי שנדע כמה הדבר הזה חשוב. אז אמרנו בתמצית, נסיים בדבר טוב. אנחנו קוראים בסוף הפרשה שבני ישראל הולכים לקבור את יעקב בארץ ישראל. וזה באמת הבטחה של הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. אז אני רוצה להקריא לכם את הפסוקים ואת הגמרא, ויש לזה דבר מאוד משמעותי, מאוד חשוב, שהוא קשור לאופן של הגאולה בימות המשיח. נקרא לכם את הפסוק, כתוב, ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעו, זקני ביתו, זאת אומרת, במצרים העבדים אלה השרים, כן? השרים הם המלצרים, שר המשקים ושר האופים, העבדים הם אלה שפרעה מתייעץ איתם, וכל זקני ארץ מצרים, זאת אומרת כל חכמי מצרים עולים, כל השרים של מצרים עולים יחד עם, עם יעקב לארץ ישראל לקבורה. למה כולם עולים? וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן, ויעלו עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. ציבור עצום עולה ממצרים יחד עם יעקב לקבור אותו. ויבואו עד גורן העתד. גורן העתד, פירוש פשוט, גורן זה חיטים שעושים אותם, אוספים אותם לערימה, כן? עתד זה קוצים. אחר כך נראה מה זה גורן העתד. אשר בעבר ירדן, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. עושים מספד גדול וכבד מאוד. מי? המחנה הכבד מאוד. טוב, מספר את התורה, ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן העתד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. באמת זה למצרים? זה ליוסף ולאחיו. על כן קרא שמה אבל מצרים. למה זה אבל למצרים? אשר בירדן. אחר כך הפסוק אומר שבני ישראל לוקחים אותו משם למערת המכפלה, קוברים אותו, וישוב יוסף מצרים ההוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. אומרת הגמרא במסכת סוטה, למה התחלה כתוב ויעל יוסף לקבור את אביו וגם עבדי פרעה וזקני מצרים? ובסוף כתוב שיוסף יורד למצרימה, הוא ואחיו וכל העולים איתו. אומרת הגמרא, בתחילה לא ראו הזקני פרעה את כבודם של ישראל. אחר כך הם ראו את כבודם, ומסבירה הגמרא, וכי יש גורן לעתד, מה זה גורן של קוצים? מלמד שיקיפו כתרים לארונו של יעקב, כגורן זה שמקיבים לו עתד. כמו הגורן שיש לו גדר של קוצים, אז פה המיטה של יעקב אבינו הייתה מוקפת בכתרים שהם כמו קוצים. כתרים כמו קוצים? שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה למלחמה באו. וכיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארון של יעקב, נתנו כולם כתריהם ותלאום בארונה של יעקב. מה זה הסיפור הזה? וגמרא מוסיפה ואומרת, תנה, 36 כתרים נתלו בארונה של יעקב, והספדו לו מספד גדול וכבד מאוד, תנה, אפילו סוסים ואפילו חמורים. מה סוסים וחמורים? מה כתוב כאן? סוסים וחמורים הספידו את יעקב? כדי להבין, אמרנו שנזכור את הפסוק שאומר, אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי הלכה גם עלו, זאת אומרת שכשיעקב עולה, השכינה עולה איתו. וכשהשכינה עולה איתו, אז יש לנו אולי ככה הצצה קצת לראות מה קורה בימות המשיח. יש פרק בתהילים, פרק ב', שאומר שכשהמשיח בא, מתחילה גאולתם של ישראל, אז כל האומות עולים על נגד עם ישראל, כמו שכתוב כאן, שבאו כל מלכי ישמעאל ובני כתורה ובני עשיו, הנצרות והאסלאם כולו, כן, ובני כתורה, כל בני המזרח, כולם באים על עם ישראל, לילה מלחמה. למה רגשו גויים ולאומים יגירו, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו, נשליך אמנו אבותינו, כולם עולים על השכינה. אבל פתאום כשמגיעים, רואים את האור הגדול. ואז הם כולם מורידים מכתריהם ומניחים אותה לכבוד השכינה. ואפילו סוסים ואפילו חמורים. אפילו בעלי החיים, הם רואים את כבוד השם. ועתה המלאכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. נשקו בר פן יענף ותעובדו דרך, כי יבער כמעט אפו אשר כל חסבו. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, אז ירננו עצי היער, יעלוז שדי וכל אשר בו. אז מעין זה היה בשעה שיעקב חוזר לארץ ישראל, והשכינה עולה איתו. וכשהשכינה מגיעה לארץ ישראל, אז בהתחלה כל מלאכי מזרח ומערב, בני עשיו, בני ישמעאל, בני כתורה, באים לעלות על עם ישראל. ורוצים להשמיד אותם, ולמחוק אותם, ולא יזכר שעם ישראל עוד. אבל אחר כך הם מתהפכים, וכולם מניחים את כתריהם לכבוד השכינה הקדושה. ואפילו בעלי החיים מרגישים, ממש כמו שהיה ביציאת מצרים. לא יחרץ כלב לשונו, אפילו בעלי החיים מרגישו את הגודל. אפילו בעלי החיים, הם רואים פה אור גדול. אז כך גם יהיה לעתיד לבוא. אפילו סוסים, אפילו חמורים. מעין זה אנחנו רואים בימינו, איך אותה שנאה גדולה שהייתה לעם ישראל לפני 75 שנה, כן, בשואה, שכל אומות העולם, כל עמי אירופה, רוסיה, אמריקה, כולם, ממזרח עד מערב, ודאי הערבים, המופתי, כולם, היו נגדנו, רצו להיות שותפים תוכניות הנלוזות של היטלר. והנה הכל מתהפך. אנחנו נמצאים בדור שבו עמי אירופה מתחילים לאט לאט להבין את חשיבותם של ישראל. ואפילו הערבים לומדים להכיר את חשיבותם של ישראל. וגם עמי המזרח לומדים להכיר את חשיבותם של ישראל. כן? הנה מה שאומר הפסוק. תסתכלו פרק ב' בתהילים. ועתה המלאכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ. עבדו את אדוני ביראה וגילו בירעדה, נשקו בר פן יענף ותעובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אבל מי שילך איתו, אשרי כל חסבו. יהי רצון שנזכה לראות את הדברים האלה בחוש, עין בעין, במהרה בימינו, אמן ואמן.